ערב טוב.
ערב טוב. מדברת חנה.
כן, חנה.
אני לא יודעת, אבל יש לי הרגשה שהבעיה שיש לי קשורה באיזשהו אופן לנושא שבו מדובר.
כן.
אני במשך שנים לא יכולה לעשות שני דברים במקביל. לדוגמה, אם אני מקלפת תפוחי אדמה ומישהו מדבר איתי, אני צריכה לגייס את עצמי על מנת להצליח. אני בדרך כלל אפסיק פעולה אחת. Mm-hmm. עכשיו, אני שמה לב, כשאני מקשיבה, אני צריכה לגייס המון כוח וריכוז. כל רעש מפריע לי. עכשיו, זה משהו שאני הצלחתי ללמוד, למדתי, זה גרם לי לאיטיות מתסכלת. הצלחתי, אבל גם היום שאני לומדת, למשל, אני לומדת עכשיו בחוגים כי אני כבר בפנסיה, מוקדמת אמנם, אז אני חלק קולטת וחלק לא. והבעיה היא למשל ביישום. אני יודעת, אני אבוא הביתה, אני אשב, אני צריכה להשקיע בזה, אני אקלוט. אבל אני רואה מסביבי אנשים שאין כובד כזה, אין צורך בכאלה כוחות על מנת לקלוט. לפעמים אנשים מדברים איתי ואני אומרת לא חשוב, לא חשוב, לא בגלל שאני חושבת שזה לא חשוב, אלא בגלל שאני לא יכולה לקלוט כל כך.
כן, חנה, הנה, אני אצרף את אורלי, היא עושה כל הזמן עם הראש, מהנהן ככה, ומהנהנת כשאת מדברת, כנראה שהיא יודעת על מה את מדברת. אורלי, בבקשה.
חנה, ערב טוב, מה שלומך?
בסדר.
קודם כל, הבעיה שאת מתארת היא בהחלט בעיה ידועה. את תיארת בעיות של פיצול קשב, של הקושי להחזיק שתי ערוצי קשב בו מקביל, ולהסחה הגדולה מאוד שבאמת קורית לאנשים בעיות קשב, הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, אני אומרת לא חשוב, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא בגלל שבאמת אני לא יכולה לקלוט הכל. ואני לא יכולה לקלוט הכל נובע הרבה פעמים מזה שאת כן קולטת הכל. אני בטוחה שאם את יושבת במקום שקט, את שומעת הציוץ של הציפור ואת החריקה של העיפרון על הדף, ואם מישהו משפשף את הנעל, והכל הכל נכנס, וקצת קשה לראות איזה גירויים אני שמה מאחורה, ואיזה גירוי נכנס ככה בפרונט. אז קודם כל, כל הכבוד לך שאת לא מוותרת. איך אומרים, מה שלא הורג אותך בונה אותך, ואת בכל זאת ממשיכה. אני חושבת שנקודת המפתח היא פשוט לקבל, אוקיי? כלומר, ככה את עובדת, ככה את צריכה לעשות. אני בטוחה שיש דברים אחרים שאת מאוד מאוד טובה איתם. העניין שאולי את קולטת לאט והדברים נכנסים לאט, אבל בטח שהם נכנסים, הם נכנסים והם יושבים. ולהבין, כן, להגיד, אני צריכה לחזור 3-4 פעמים, ואז יושב. הרבה פעמים אני תקלת שחלק מהקושי זה לא רק עצם העובדה שצריך לחזור, אלא המאבק הזה. למה אני ולמה אחרים ולמה זה לא ככה ולמה אני לא כמו כולם? אז בגיל 60 כבר אפשר להגיד, אוקיי, אני לא כמו כולם, אבל גם עם השש אני יכולה להסתדר. וזה ייקח לי קצת יותר זמן, אבל אני יכולה לעשות את הדברים האלה בצורה שהיא מתאימה לי. מה כרגע היום הכי מכביד אלייך והדבר שהכי היית רוצה להשיג בהתפתחות שלך?
תראי, למשל, אני עכשיו לומדת נגינה. אני לומדת נגינה, עכשיו, יש דברים שאני קולטת מהר. לא רק בנגינה, בכלל, לאורך כל החיים שלי. אבל תמיד הייתה לי הרגשה, אני תמיד אמרתי, אם פעם ינתחו את המוח שלי אחרי המוות, יראו שיש שם איזה ליקוי, למרות שגמרתי אוניברסיטה מקצוע אנליטי ועבדתי.
מה למדת?
מקצוע אנליטי למדתי.
מה למדת?
מתמטיקה.
אוקיי.
ועדיין, כשעבדתי עשיתי עבודה מאוד יסודית, אבל הייתי צריכה להתמקד ולהתרכז. זאת אומרת, בשקט, בשקט, ואם לא מגבילים אותי בזמן, אני יכולה לעשות עבודה הכי יסודית.
אז זה הכוח שלך.
יפה. עכשיו תראי, מה זה מפריע לי? קודם כל, זה קצת מפריע לי בתקשורת עם אנשים שפתאום אני מבינה שאמרתי למישהו 3 פעמים לא חשוב, והוא נעלב. ואני אומרת, המוח שלי עמוס לא יכולה, ולא לכל אחד אפשר להסביר. זה דבר ראשון.
אז אולי אפשר להחליף את הלא חשוב, את יודע, המוח שלי עמוס ואני צריכה יותר לאט.
כן, אבל
זה קצת פחות מעליב.
אבל מה שקורה זה, שמכיוון שזה קורה לי לעתים מאוד קרובות, אז אני לא יכולה לכל אחד לפתוח, אבל מה שכן הייתי רוצה לדעת, איפה מתאבחנים? זאת אומרת, כמובן אם הגעתי לגיל 60, אז אני מתמודדת עם זה, והיום התסכול דווקא פחות קטן, כי באמת אני מבינה שיש כן. לכל אחד דברים חזקים וזה, כן. אבל אני כן הייתי רוצה לדעת, איפה מתאבחנים שימקדו לי את הליקוי, ואולי יוכלו בכל זאת לכוון אותי. זה בעיקר מפריע לי, גם היום פחות, בזה שזה גוזל ממני יותר זמן מהרגיל.
כן. קודם כל, יש הרבה מקומות שאת יכולה לגשת לאבחון. קודם כל, המקום הראשון שאת יכולה, זה דרך קופת חולים שבה את נמצאת. את יכולה לקבל הבחנה לפסיכיאטר או לנירולוג שמתמחה בעניין הזה, ואין ספק שהרבה פעמים טיפול תרופתי מאוד יכול לעזור, הוא מקצר את התהליכים ועושה אותם הרבה יעילים.
מה עושה הטיפול התרופתי? במה הוא מטפל?
בדיוק מה שאת אומרת, בבעיות הקשב. הוא מעלה את רמת הקשב, ואז כל הדברים שבאמת מאוד מטרידים אותך, וכל המאמץ הזה שאת יכולה לעשות כדי להימנע מכל ההסחות האלה, נעשה בצורה אוטומטית, והתפקוד שלך נעשה הרבה יותר ממוקד ועיל. לא תמיד, לא אצל כולם, לא אצל כל בן אדם, אצל הרבה אנשים, זה בהחלט משנה איכות ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, האבחונים את יכולה לעשות גם אבחונים פסיכולוגיים אצל נורו-פסיכולוגים או פסיכולוגים אחרים שמתמחים בתחום הזה. את יכולה לעשות גם אצל אנשים שמתמחים בלקוי הלמידה, וגם הוא תואר מסוים בתחום של לקוי הלמידה והפרעות קשב. גם בתחום הזה את יכולה להתמקד. יש את העניין של האבחון הדידקטי, אבל לפחות ממה שאת מתארת זה נשמע קצת פחות מתאים. אני בהחלט הייתי שוקלת לראות איזה דרכים את יכולה להיעזר, וזה בהחלט יכול מאוד להשפיע על איכות חייך.
זאת אומרת, האם את אומרת בזה שטיפול תרופתי עוזר, האם מדובר באיזה בעיה פיזית?
כמו שאמרת, בעיה במוח.
כן?
כן.
אוקיי. חשבתי שזה מהחושים שלי, אבל לא חשבתי.
החושים שלך טובים מאוד.
אבל אני רוצה להגיד לך, אורלי, מהתשובה שלך, אני קצת התבלבלתי אל מי אפשר לפנות כדי לקבל, כדי להבחן.
כדי להבחן, יש הרבה גורמים, זה תלוי בהמון משתנים, במה אתה רוצה להשיג, בגיל שלך, אם...
תהי קונקרטית לגביי, בבקשה, קודם.
אוקיי, לגבייך, עם העניין שיש הבחנה של הבחנת קשב וריכוז, ומה שאת רוצה לבחון זה האם התערבות תרופתית יכולה לעזור לך, הבן אדם היחידי שיכול לתת תרופות הוא רופא, ובדרך כלל או נורולוגים או פסיכיאטרים מתמחים בתחום הזה, אוקיי? אם למשל רוצים אבחון לצורך התאמות למערכת של החינוך הגבוה, היום מצב לצערי שכל מערכת יש את המאבחנים שלה, בדרך כלל זה או מאבחנים דידקטיים או פסיכולוגיים.
כל מערכת הכוונה, כל מוסד לימודי.
כל מוסד לימודי. יש היום ניסיון חדש של המרכז הפסיכומטרי לעשות מערכת מותאמת לכל האוניברסיטאות, זה עדיין בחיתוליו, אבל יכול להיות שזה יסדר את העניינים האלה. אם מדברים על תיכונים ועל בתי ספר, יש תקנות שאפשר לראות אותן בכל אתר אינטרנט של משרד החינוך, ויש להם אבחונים לצורך התאמות מסוימות, מספיקים אבחונים דידקטיים, לצורך הבחנות התאמות אחרות, הם דורשים אבחונים פסיכולוגיים. כך זו התשובה מאוד מורכבת, והשאלה לא מי מאבחן, אלא לצורך מה אתה רוצה את האבחון, ולפי זה אתה בוחר את המאבחן.